de toute la banane de Israël. Parce que nous faisons tout ça de toute santé. Nous avons d'ailleurs des liens. L'Ag Ba'Omer et le Trinato de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, et Choutot Agam Alem. ויש דברים מאוד מאוד חשובים שצריכים לדעת אותם בקשר לרבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו נראה בסייעתא דשמיא שהדברים לא כל כך פשוטים כמו שאנחנו חושבים. אפילו כשאנחנו מדברים על תורת הסוד, לא מדובר רק על לימוד שהוא ברובד יותר פנימי של הפשט. כשאנחנו מדברים על תורת הסוד, אנחנו מדברים על עולם שלם, דברים שהם ממש בגדר של אינסוף, דברים כל כך פנימיים שקשה אפילו לדעת באיזה קומה הם נמצאים כשלומדים. עם כל פנימיות יש עוד פנימיות, ואין הדבר טוב. מה זה הכוח הזה של רבי שמעון בר יוחאי? ישנה תופעה מיוחדת ביום ל"ג בעומר הקשורה במהות לעניינו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו אמן, המושכת את כל ישראל, מן הקטנים שבהם ועד לחכמים הגדולים, הנה העם הזה, להתדבק באופן מיוחד לאותו יום. זאת אומרת שהמושג הזה, התופעה הזאת של ל"ג בעומר, היא תופעה מיוחדת מאוד. למה הקטנים והגדולים נמשכים לזה? למה אין קומה שלא נמשכת לדבר הזה? תיקחו ילד קטן בגן ותיקחו את זה כאן המקובלים, והם שניהם נמשכים ל"ג בעומר. אפילו שאתה לא יודע, או אפילו שאתה יודע הרבה, כן? מכל הגוונים, מכל הקבוצות, חילונים ודתיים, קטנים וגדולים, חכמים ופחות חכמים, כולם קשורים לעניין הזה ולא יודעים אפילו למה. והנה, נשאלת השאלה מדוע. במה זכה הרשב"י הקדוש להיות לו יום הילולה בעוצמה כזאת ובשמחה כזאת, מה שלא ראינו אצל אחרים, שהיו אף הם גדולים וחכמים ללא כל ספק. ונראה לומר שהמשיכה הטבעית לעניין ל"ג בעומר נובעת מכוח החיים שהוא מסדר. כלומר, המשיכה הטבעית הזאת לעניין ל"ג בעומר היא לא סתם באוויר, היא באה מבפנים. הרבה דברים בחיים שלנו, וזה עושה את ההבדל בין האנשים הפנימיים לבין האנשים החיצוניים, אפילו כשאתה רואה עבודה, אם בעבודה הזאת הושקעה נשמה, אפילו שמי שבא מבחוץ ולא יודע את זה, הוא יקבל את הכוח של האנרגיה של הנשמה שהושקעה בעבודה הזאת. ואם הדבר היה סתם חיצוני, גם זה מורגש. כלומר, יש לאנשים תחושה וחוש פנימי שאולי לא יודעים לבטא אותו במילים, אבל מרגישים אם הדברים הם באמת נעשים נשמה, או אם הדברים הם בלי נשמה, בלי תוכן. ואם אנחנו נמשכים כולם, כל המדרגות כולן, לעניינו של רבי שמעון בר יוחאי, זה בגלל שיש משהו בפנים. והמשהו הזה מבפנים הוא מסדר כלפי חוץ. וכשהפנים יוצא החוצה, ואם הפנים הזה הוא פנים שלם, כמו שתכף נראה, אז כמובן שיש השפעה ומשיכה באופן טבעי, אפילו בחוסר הבנה לעניין הזה. חז"ל מלמדים שהוא היום בו פסקה המגפה והמיטה מתלמידיו של רבי עקיבא. אינפורמציה. תלמידים של רבי עקיבא היו מתים, עוד מעט גם נעמוד על העניין הזה בסייעתא דשמיא, ופתאום בל"ג בעומר הפסיקו מלמות. מה קרה? יש כאן הוראה ברורה שביום ל"ג בעומר יש מעין תיקון למוות. כל פעם שהתורה משדרת שהמוות נגמר או נפסק באיזשהו מקום, זה אומר באופן רחב יותר שהגענו ברגע הזה, בנקודה הזאת, למדרגה של תיקון המוות, תיקון החטא של אדם הראשון, בילה המוות לנצח. אם בל"ג בעומר נפסקה המגפה, זה אומר שהיום הזה יש לו תכונה פנימית מיוחדת שמסדרת הפך מהמוות, כלומר חיים. היא מונעת מלמות. תיקון שורשי ומקורי שמחזיר את החיים לעולם ומתקן בזה את חטא את הדעת שהביא מוות לעולם. במילים קצרות, רבי שמעון בר יוחאי הוא התיקון של אדם הראשון. הבניין מסתיים עם רבי שמעון בר יוחאי. הבניין התחיל עם אדם הראשון, שם היה חורבן מסוים, והבניין מסתיים לעתיד עם רבי שמעון בר יוחאי ולא אחר. כי אם לא תשכח מפי זרעו, השלב האחרון של הגלות שלנו, התיקון של כל הגלויות, תלוי בקרבה שלנו לרבי שמעון בר יוחאי, או למה שהוא כתב, לתורה הפנימית הזאת. לא חשוב, תקחו את זה איך אתם עושים. הסיפור של ההיסטוריה מתחיל עם אדם הראשון, והוא מסתיים עם רבי שמעון בר יוחאי. הנפילה הייתה אצל אדם הראשון, והעלייה, התיקון השלם, הוא תיקונו של רשב"י. בדע ספרה, בספר הזה, תיקון ישראל מגלותה ברחמים, יצאו ישראל מהגלות ברחמים, זאת אומרת, גמר התיקון תלוי בזוהר הקדוש. בתורה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא מתקן את המוות. לכן היום המיוחד שלו, הוא תיקון לדבר הכי גרוע שיכול להיות בעולם, שזה המוות. אובדן החיים, אבי אבות הטומאה, חיים זה קודשא בריחו. כשהחיים נעלמים, זה לא רק אומר שנשמה יוצאת מגוף, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא באותו גוף. כשיש חיסרון של האור האלוקי, אין חיים יותר. אם יבוא אדם לעולם שמסוגל להחזיר את החיים לעולם הזה, במקום שהייתה שם מיטה, היה חוסר חיים, אדם כזה הוא מסוג האנשים שמביא את התיקון השלם לקיומו. לכן מי שמקשר לרבי שמעון בר יוחאי, או ללימוד שלו, בעצם מקשר רק לדבר אחד, לחיים. ולכן הספר, המפתח, של כל התורה הזאת, כן, זה עץ החיים. להיות קשור ללימוד, זה לא ללמוד בישיבה שלומדים סוד. אתה לומד בישיבה שלומדים הפנימיות, בגלל שבתת מודע, אתה יודע שהסידור הזה מביא יותר חיים לעולם. ולכן אתה מבין באופן טבעי, שהדור האחרון שמאוד קרוב לגאולה, נמשך לחיים, רוצה לחיות יותר. ומבין בתת מודע, שעצם החיים, סוד החיים, גנוז במשהו שקרוב לרבי שמעון בר יוחאי. לא יודע מה זה, בינתיים זה חתיכות עצים שמהם יוצא אש. אני ילד קטן בן 5, אני יודע שיש שמחה גדולה, אני עדיין לא מבין למה. וכשאני אהיה בן 10, אני קצת מבין קצת יותר, ובן 15, ובן 30, ובן 50, כולנו ממשיכים להדליק את הקלפים האלה באופן כזה או אחר. אפילו אם אתה לא הולך להדליק ממש, אתה מבין יותר ויותר את האור שיוצא מהחומר, את האש שיוצאת מהאש. כשהאור יוצא מהחומר, כשאתה מגלה את האור, את החיים שבחומר, גילית את החיים. זה הסוד של הזוהר הקדוש. ולכן מדליקים את האש הזאת. מדליקים את האש כדי להראות ולהמחיף לנו שהאור הגדול ביותר, זה שיופיע לעתיד לבוא, שהעתיד לבוא שאמרו חז"ל זה היום, ההווה שלנו. וכשנגלה את האנרגיה הרוחנית האלוקית שנמצאת אפילו בחתיכות של העצים. זה התוכן הפנימי, זאת הגאולה האמיתית שאליה אנחנו מייחלים, שאותה אנחנו רוצים לקבל, ולא אנחנו מסתוקקים כל הזמן.
זה פועל, אז בזמן לרבי שמעון בר יוחאי הוא אומר, דאירו אליך. זאת אומרת, שרק בזמן רבי שמעון בר יוחאי יש הבנה בסוד, ואחר כך הירידה, הימינו, זאת אומרת, ימינו, זה כנראה, יאירו, התחלת יאירו אליך.
אז זה בדיוק העניין של הבחינה הזאת. שיופיע הלימוד הזה בעולם, כן, או על ידי רבי שמעון בר יוחאי פיזית, או על ידי מה שהוא כתב לנו, מה שהוא הצעיר לנו. כן, זה אותו דבר, והכוח שלו, הוא חי. כל הבניין הזה הוא זה שמקרב אותנו ממש, אבל ממש, לגאולה שאנחנו כולנו מצפים לה. זה הסוף של הגאולה.
מה
חברת לזה? זהו, אנחנו תכף נעמוד על זה, בעזרת השם, כי אתה בשמאי. לכן, במרכאות, כן, זה לא נכון, אבל קל לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד ספירות וכל מיני דברים. מה שבסייעתא דשמיא, וזה לא נכון, זה לא קל, אבל מה שבסייעתא דשמיא אני מנסה לעשות פה עם מילים פשוטות, זה להבין בדיוק מה העניין פה, מה קורה, למה? מה אין בתורה האחרת, בוא נגיד ככה, שיש לו הוא? מה הוא חידש? תיקון שורשי ומקורי שמחזיר את החיים לעולם ומתקן בזה את חטא עץ הדעת שהביא מוות לעולם. כלומר, ממש תיקון. עוד צריך לציין, ל"ג בעומר הוא גם יום חי לחודש אייר. זאת אומרת, י' ח' לחודש אייר זה ל"ג בעומר. זאת אומרת, החיים והבן. למה זה הבן? כי בכלל חודש אייר הוא חודש של רפואה. מה זה רפואה? חזרה לבריאות המקורית, הטבעית. אז החודש המיוחד לרפואה ובחי של אותו חודש אי אפשר יותר, זה החיים של החיים. ובכלל, חודש אייר הוא מסוגל ביותר לרפואה. כן, אני אשם רופאיך, ראשי תיבות, אנחנו למדנו. ותכלית הרפואה היא החזרה לחיים הנצחיים. כל עוד בין חזרה לחיים הנצחיים אי אפשר לדבר על רפואה שלמה. אנחנו צריכים לגעת בנקודה שנקראת נצח. בילה המוות לנצח. וכגון, אדם הראשון, אם היה אוכל מעץ החיים, היה חי לעולם. ולכן אומרים חכמים, חכמי הקבלה, מי שלא לומד את תורת השוד, כאילו בורח מהחיים, ככה כתוב. זה לא שהוא לא לומד עוד לימוד. מונע מעצמו איזה תענוג לימודי פנימי. לא. כבורח מן החיים, ככה אומר הבן ישחי וככה כתוב בכל מיני ספרים. מי שבורח מהלימוד הזה הוא פשוט בורח מהחיים.
למה אתה לומד ולא חיים?
כי אנחנו מדברים על לימוד, אבל הלימוד האמיתי זה חיים. זה נכון? בדיוק. הלימוד הפנימי האמיתי זה לא שלימוד הוא מחוץ עליך. ואני קצת מתחיל לענות לשאלה שלך. כשאתה מתחיל לימוד פנימיות, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לא בחוץ. כל עוד היית דתי, חשבת שהקדוש ברוך הוא למעלה, ואתה פה למטה, והוא, כמין מוסר כובש, בא ורוצה להכניס בך כל מיני דברים שהם זרים לך, כי הוא שם, ואתה פה. אז אומרים לך תמיד שהקדוש ברוך הוא שם, רחוק, לא יודעים מה, ואתה בעולם של חומר, מנותק, ואם תעשה כל מיני פעולות, אז הוא קצת יבוא אליך, יותר ויותר, ואז ככה שתעשה הרבה פעולות, הקדוש ברוך הוא עוד יותר יבוא אליך. פה אין דבר כזה. בדיוק הפוך. לימוד הסוד מלמד אותך בדיוק הפוך. הכל נמצא בך. הקודש הכי גבוה נמצא בך, והמצוות שאתה עושה והמעשים שאתה עושה זה רק יוצא ומגלה יותר ויותר ממה שיש לך בפנים. אם זה היה בחוץ, זה היה דבר זר. חד ושלום. אנחנו לא מתפללים לאל זר שלא שייך לנו. זה כופה עלינו כל מיני מצוות שזרים, שזרות לנו. הפוך, המצוות והתורה זה הטבע הפנימי שנמצא בנו, חיי עולם נטע בתוכנו. וכל מה שאני חי מהתורה, אני פשוט מוציא מברסים כלפי חוץ. שונה לחלוטין. אם כן, יום ל"ג בעומר מסדר אפילו בתת המודע של כולם את עניין החיים ואת החזרה למקור הטוב. מקור הטוב זאת אומרת האור. האמת שגם הטוב הוא כבר הגדרה. וזה לא הגדרה נכונה. למקור הטוב. כי אם אתה אומר טוב, משמע רע. לכן אני מעדיף את המילה חיים, כן? שזה שורש אמיתי. ונראה לומר שכיוון שסוד החיים תלוי בשלמות, מה זה חיים? חיים זה כשהאורגניות היא שלמה. יש בנו אלפי איברים, פנימיים וחיצוניים, ומיליארדים של תאים, וכולם בחטיבה אחת, אורגנית, חיים ביחד, בגלל משהו שמאחד את כולם, ולכן יש לך גוף שהולך ברחוב. אדם שאיבד את האורגניות הפנימית הזאת, הוא נופל לקרקע, והוא כבר לא באחדות, מתחיל להתפסל. כל האלמנטים בורחים, כן, תוך כמה חודשים כבר לא נשאר כלום מהגוף שלו. לאן זה הלך? למה הוא לא חטיבה אחת? הדבק האלוקי נעלם. ברגע שאין את הדבק בין כל האיברים, האיברים האלה מה עושים? מתפורלים, מתפסלים, נפרדים אחד מהשני. זאת אומרת, מה זה חיים? חיים זה שלמות, חיים זה אחדות, חיים זה אחד. לא לזכוח שאהבה זה בגימטריה אחד. הקדוש ברוך הוא זה אהבה. זה סוד החיים. זה האחדות האלוקית הזאת. כי החיים הם חיבור החלקים. נשמה אלוהית וגוף גשמי. שניהם ביחד זה חיים. אם רק הלימוד המראה את האחדות הכוללת, הוא הלימוד המחזיר את החיים. כי אם אתה לומד לימודים מפרידים, חלקיים, אז אתה לא רואה את השלמות. והוא סוד הפסוק, תורת השם תמימה, מסיבת נפש. מה זה תורת השם תמימה? כשהתורה שאתה לומד היא שלמה, תמים זה מלשון שלם, אז היא מסיבת נפש. זאת אומרת, גורמת לך תחיית המתים. כי רק בגלל היותה תמימה, דהיינו שלמה, לכן היא מסיבת נפש. כלומר, שיש בה הכוח להחיות מתים. תורה שלמה מביאה חיים. ולכן נקראת תורתו של רבי שמעון בר יוחאי בשם תורת האמת. למה קוראים לקבלה תורת האמת? מה? הגמרא זה תורת שקר? חס ושלום? למה תורת הקבלה נקראת תורת האמת? כי האמת היא כוללת בסוד ראש תוך וסוף. מה זה ראש תוך סוף? כל הקומה. כמו בן אדם, יש לו ראש, שזה הראש, יש לו תוך שזה הגוף שלו, וסוף שזה הרגליים שלו. זה נקרא אמת. למה? זה באותיות א' מ' זה אותו דבר. הא' זה האות הראשונה, המ' זה האות האמצעית, והסף האות האחרונה. זה נקרא תורת אמת. כלומר, תורה שכוללת את הכל ומראה לך שלמות. וגם היא סוד הדעת המאחדת את השכל עם המידות. ולכן אומרים שאדם קיבל דעת וכוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. כן? לפי נוסח הספרדים. לא כולם. אבל הדעת זה החיבור בין העליונים לבין התחתונים. זאת הנקודה ההתחלתית, קודם כל להבין את זה, שזה מה גורם, תורת האמת גורמת לדבר הזה. לחבר ולראות את האחדות שבין כל המדרגות. והנה אמרו דורשי רצומות, שאייר, הספבות, אברהם, יצחק, יעקב, רחל. זאת אומרת, מה זה אייר? אותו דבר. גם כן באבות אנחנו רואים את החידוש הזה. מה זה אברהם, יצחק ויעקב? זה כל האנרגיות העליונות, ורחל זה הגילוי האחרון, המלכות. אז אם יש לך את כל הראש ואת כל הרגליים, אז יש לך שלמות, זה חודש אייר. כלומר, קומה שלמה שמתחילה במוחים, כי למרות שאברהם, יצחק ויעקב הם חסד גבורה תפארת, אבל מי שקצת למד יותר בפנימיות, הוא יודע שאברהם הוא לא חסד, אלא חסד שקשור לחוכמה, שעולה לחוכמה, ויצחק זה גבורה שעולה לבינה, ויעקב תפארת שעולה לדעת. זאת אומרת שזה מוחים. הוא מסתיימת בגילויים, או בגילויים של המוחים האלה, במלכות רחל. אם כן, חודש אייר הוא חודש של רפואה. למה הוא חודש של רפואה? בגלל שהוא חודש של שלמות. אדם בריא זה אדם שלם. אדם חסר משהו, במקום שהוא חסר מופיעה המחלה. אם לא חסר לך כלום, אתה לא יכול להיות חולה. אתם יודעים מה הרפואה הכי גדולה בעולם? שמחה. כתוב בספרים הקדושים שאם אדם משיג שמחה, אמיתי, הוא לא יכול להיות חולה. למה? כי שמחה מגיעה רק כשיש שלמות. ואם יש שלמות, אז אין מקום לחדירה של משהו זר שלא שייך לשלמות הזאת. אין פגם. אז השמחה זה השלמות. ולא בכדי שמחה זה אותיות משיח. אנחנו חושבים שהתקופה הזאת של ספירת העומר זה תקופה של אבל. כן? עובדה, כתוב בשולחן ערוך שלא מתגלחים. הנה אתה רואה? לא מתגלחים. אבל. אומרים לך חכמים בתורת הקבלה, הכל הפוך. אתה יודע למה לא מתגלחים? בגלל שזה חול המועד. זה שמחה גדולה. אתה בתהליך של תיקון, אדוני. וחוץ מזה שלא דיברו בכלל על גילוח הזקן, שזה גם כן אנשים לא יודעים, אלא רק על גילוח הראש. כי גילוח הזקן לא מדברים עליו בכלל, כי לפי תורת הסוד בכלל אסור להתגלח. אז כל הגילוח שמדובר שם זה רק על הראש. אז אנשים, כן, זה עוד עניין אחר. על זה, על הקומה הזאת התווספה הקומה של מה שקרה עם התלמידים. עוד מעט נראה. כן, עוד מעט נראה מה קרה בגלל זה. אז יש אנשים שעושים, כן, כאילו, לא, זה אני לא מתגלח, כי זה, אתה לא מתגלח. לא קשור בכלל לזקן. והרי שגם כאן מופיעה שלמות שהיא סוד החיים כאמור, ואם נתרגם את השלמות לחיבור בין הגדולים והקטנים, שאלתי את השאלה בתחילת השיעור, למה הילדים הקטנים וגם הילדים הכי זקנים, שזה כבר המקובלים, כן, כולם אוהבים את היום הזה, כולם מחזבים את היום הזה, אחד בגלל שהוא מדליק אש והולך לעשות על האש, והשני בגלל שביום הזה הוא מקבל את כל האורות, לא חשוב, שניהם אותו דבר, תשאל את שניהם אם שמחים, הם אומרים לך כן. זה הרמז בדיוק על מה שאמרנו בתמימיות. למה? כי הכוח הזה מסוגל לגעת גם בילד הקטן וגם בזקן הכי גדול. כשתראה רב שמסוגל לדבר ובקהל שלו יהיו ילדים קטנים וזקנים הכי גדולים וכולם יקבלו משהו, תדע לך שהוא קרוב מאוד להיות אחד ממנגנני הגאולה. יש לו גנוני מלכות. כי הוא מדבר לכולם, כי כולם מקבלים ממנו, ועכשיו לא קשור בכלל לחוג, אם הוא כיפה כזאת או כיפה אחרת, אם הוא למד זה או למד משהו אחר. האדם הזה מסוגל לדבר עם כולם, כולם עושים שולם עם רבי שמעון בר יוחאי, מעניין מאוד. אפילו הפשטנים והמקובלים, כולם, רבי שמעון, אין מה לדבר. הזקנה שלא יודעת כלום, אבל יש לה אמונה פשוטה, אתה אומר לרבי שמעון, אם היא מסוגלת לקפוץ מהחלון, אם צריך. מה קורה פה? אדם שמדבר, כוח שמדבר לכל הקומה, בלי הגדלים, זה כוח של גאולה. וידעו אותי למקטנה ועד גדולם. על מה מדובר? הנה, זה הסוד. כשהאור הזה יגיע לעולם, הרי שהרמז ברור, והוא עצם העניין שיום ל"ג בעומר נוגע לכולם, בהשתייכותו לכל הקומות יחד, לגדלות ולקטנות. זו נשלמות של חיים. האצבע של הרגל שלך לא פחות חיה כשאתה שמח ושותה יין בפורים. הרגל הקטנה גם כן חלק מהעניין. ואתה הולך לאיזשהו מקום, האצבע הקטנה של הרגל, אפילו הציפורת שלך הולכת איתך. לא חסר כלום, כולם בעניין. זה בדיוק העניין של הגאולה. לא נידח ממנו נידח. למה? כי האור הזה שווה לכולם. איך יכול להיות אור ששווה לכולם? אתם יכולים להסביר לי? איפה אנחנו רואים אור ששווה להכל ומחיה את הכל? פשוט מאוד, נשמה בתוך הגוף. מה מקשר בין האוזן שלי לבין האף? אין שום קשר, נכון? מה הכסף שמקשר ביניהם? אותו כוח ששווה גם לזה וגם לזה. מה שזורם גם שם וגם שם. מה הכסף בין האצבע הקטנה של היד לבין העין השמאלית? לא בגלל שאני מגרד מדי פעם. יש אנרגיה, חטיבה שמזנה את הכל, נותנת אוכל להכל ביחד. ולכן כל הגוף מתקדם ביחד. וכשאתה נכנס למקווה, גם האצבע שלך נכנסת למקווה. למרות שאתה הולך לעשות כוונות רוחניות. לכן תורת הנסתר היא התורה המאחדת בין רוח לחומר, בין השמיים לארץ, בין חוכמת התורה הפנימית לפסת הפסוקים שבתורה שנכתב. תורת הסוד היא הקדושה שבטבע, ולא קדושה שכדי להתגלות היא דוחה את הטבע. לא, זה קדושה שמכבדת את הטבע, הפוך, היא נמצאת בכל מקום, אפילו בדברים הכי חומריים בעולם הזה יש את אותה קדושה. זה מה שמגלה תורת הסוד. תורת הסוד היא התורה של תורת ארץ ישראל. זה נקרא תורת ארץ ישראל. על זה אנחנו מדברים, שאנחנו מדברים על תורת הרזים וארץ הרזים. למה היא כל כך מתאימה לארץ ישראל התורה הזאת? כי עובדה, אתה יורד לחומר כדי לגלות את הרוח. זה העניין של ארץ ישראל. מה באנו לעשות פה? כי תבואו אל הארץ אם תעתם. אתה מתחיל לטעת עצים, לדוע עצים. חשבתי שתפתח ישיבה. זה מה שהתורה אומרת לנו? אתה חייל לארץ ישראל, אתה מתחיל להתעסק בנטיות עצים? אדוני, אם אתה לא מבין שהתורה הזאת, התורה הפנימית, היא גם בעץ שאתה נוסע, ואתה חושב שהיא רק בישיבה כשאתה פותח ספר, לא הבנת שום דבר. אמרנו שמי ששונה משנתו ופוסק ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. נכון? למה? בגלל שהוא פסק. הוא הפריד בין מה שהוא קורא פה לבין הטבע. אם הוא היה ממשיך לראות את העץ תוך כדי לימודו, הוא מבין שהעץ הזה לא פחות ולא יותר מהטקסט שהוא קורא פה, הוא היה מחבר בין כל המדרגות. תורת הסוד היא תורת ארץ ישראל, הרואה גם בחומר הגשמי את הנשמה האלוקית. זוהי שיטה של דמיון אקטיבי, כלומר עשה טוב, ולא רק של הסתייגות ובריחה מכל מה שמפריע, כלומר סור מרע. כן, כשהיינו עדיין בחוץ לארץ, הגישה הייתה יותר בסור מרע. כשחזרנו לארץ ישראל, הגישה עכשיו היא יותר בחיוביות, בעשה טוב, במציאת הטוב, בנגיעה בנקודות הטובות, לא רק בבריחה כל הזמן ממה שמפריע, מהפחד. מה? עוד מעט נגיע לעניינים. תורת המסתר, כשמה כן, תורה של חיבור בין סתירות. מה זה חוכמת המסתר? תורת המסתר. אמרנו את זה, אני חוזר על זה, כי זה חשוב מאוד. זה תורה שמחברת בין סתירות, לכן קוראים תורת המסתר. כולה סתירות, אתה לא מבין. לכאורה, כדי להיות קדוש, אתה צריך לברוח. פה אנחנו לומדים הפוך. הקדושה הכי עליונה היא הקדושה שבטבע. כן? הרב קוק זצ"ל כתב פסקה מיוחדת על הקדושה שבטבע, כדי שנבין שקדושתה של ארץ ישראל היא קדושה שבטבע, לא קדושה שיוצאת למלחמה נגד הטבע. קדושה שמכבדת את הטבע, ששומרת את הטבע, ויחד עם הטבע היא בונה את הגאולה. וזה הכוח הגדול ביותר, לא כשאתה מפריד, אלא כשאתה מחבר. לכן היא נקראת תורת הסתירות. זה חוכמת המסתר. תורה שרואה בעין רחבה את מכלול התהליך, ולכן מסוגלת לאחד את הגודל והקוטן. איך אין סוף מתלבש בסוף? אלו שאלות שתורת המסתר עונה עליהן. מנסה לפחות, מטפלת בהם. כלומר, יהיה דור שהתלמידים יתחילו לשאול את הרבנים שאלות, ושל הרבנים לא יהיו תשובות, כי משום מה הם לא למדו את זה, או שהתחידו אותם לא ללמוד את זה, אז הילדים פשוט ילכו לבקש מרב אחר, ואם אין רב אחר הם ילכו להודו. אז בשלום. אז צריך להכשיר את הדור הבא לרבנים שיודעים על מה הם מדברים. להכין את הדור הזה כבר לתלמידי חכמים שלומדים ומתאמצים ככל אשר תשיג ידם בחוכמת הסוד, כך אומר רבי ישראל. בין עם ישראל לארץ ישראל, מה הקשר בכלל? אם אתה לא לומד חוכמת הנסתר, אתה לא יכול להבין בכלל מה הקשר בין תורה, בין ארץ ישראל לבין עם ישראל. אתה לא ללמוד תורה אפילו בפריז. אני לא מבין מה הקשר בכלל. אמרנו כבר את הפסקה באורות. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. למה? היא קשורה במהות לנשמת האומה כולה, אם אתה לא מבין את נשמת האומה, אם אתה לא לומד את הלימוד הזה שנקרא לימוד הנשמה של אומת ישראל, וזה עוד חלק מהסביבה בשבילך, מה זה מחדש? זה מחדש, אתה כבר לא לומד תורה פרטית של חלקים חלקים, אלא תורה של הכלל, אתה לא יכול בלי זה להבין את כל החיבורים האלה. בוודאי. אז זה קשר שהוא לא תלוי בדבר חיצוני. זה לא עוד מקום כמו שלכל עם יש מקום. כלומר, כדי לדעת את הקשר הזה, אתה צריך לטפל בטיפול של נשמה. זה כבר לא טיפול של תשובות חיצוניות פשוטות. אפילו לא בשביל לקיים את המצוות ולגדול בתורה וכו' וכו'. וכך כותב הרד שם. אלא קשר שהוא פנימי. ומיד אחרי זה, כן, הוא כותב, שמי שמתרחק מהכרת תורת הרבים, מה יוצא אצלו? בא אצלו הכרה של ארץ ישראל בצורה מפוספת. כלומר, כמה שאתה מתרחק יותר מהלימוד הזה, כמה שארץ ישראל פחות חשובה, פחות חיונית, פחות תופסת מקום מרכזי בחייך. אפשר להיות בניו יורק, אפשר להיות בכל מקום, העיקר ששיהיה אדם דתי, מקיים מצוות. אז הוא אומר לך, אדוני, אם אתה שומר שבת, ואתה לא נמצא בשבת, כי שבת הארץ, כן? אני לא מדבר רק על השמיטה. מבחינת מקום, השבת של העולם זה ארץ ישראל, אתה יכול לשמור שבת מבחינת הזמן, אבל אתה מחוץ למערכת השבת של המקום הארצי שהוא ארץ ישראל, זה לא עובד ביחד. ולהבין שיכול בהחלט להיות שאור הגאולה יופיע גם דרך אמצעים של חושך ואי ודאות. זה החידוש. ועוד פעם, מי שלא לומד את הלימוד הזה, הוא נופל לדיכאון. הוא רואה שאין גאולה, לפי מה שאמרו לו שזה גאולה. והוא לא מבין שאפילו שאתה רואה, כן, את כל מה שאנחנו רואים, ולא צריך לסמן, כל כך הרבה בעיות, אז אתה שואל את עצמך באופן לוגי, רציונלי, תשמע, אתה מספר לי סיפורים, אין גאולה, זה לא גאולה. בתורת המסתר, תורת הספירות, אתה מבין שגאולה יכולה לעבוד דווקא ככה. זאת אומרת, כמו שאמרתי בשיעור נשים השבוע, אפילו שלא תבינו כלום בתורה הזאת, יש לפחות דבר אחד שאתם יושבים איתו בכיס. אופטימיות. אמונה בגאולת ישראל. וזה דבר לא קטן בכלל. הרבה אנשים יושבים משיעורים עטורים, בדיכאון, בפחד. בתורת הסוד אתה יוצא עם אופטימיות שאתה תמיד הולך לכיוון של גאולה למרות הספירות. לג בעומר הוא סוד החיים, וברמז לג לעומר נוטריקון רגל עולם. תשימו לב, זה אותן אותיות. מה זאת אומרת? לא מדובר על עוד תאריך מיוחד בשנה, אלא יש כאן בסיס שעליו העולם כולו עומד. הרגל המעמידה את העולם, רגל עולם. כלומר, הפנימיות הזאת, התורה הזאת, היא זו שמעמידה את העולם. ובנוסף לכך, הוא גם רגל, דהיינו חד, בפני עצמו, שישאר קיים לעולם, כן? והוא הרמז רגל עולם. רגל חד, שישאר תמיד. אתם יודעים למה? כי הוא לא בא מהעבר, הוא בא מהעתיד. כי הוא העתיד. והרגל זה לעתיד לבוא, שממנו אתה רק טוען היום. טועני החיים זכו. אתה טוען מהתורה שתהיה לעתיד לבוא, מתורת הגאולה, מתורת הסוד, גם בשלבים שהם לפני הסוד. ומכוח הסוף אתה כבר היום, כן, מתחיל לחיות. אתה חי על חשבון העתיד הזה. כי המסר העיקרי שבו הוא הנצח. נצח ישראל לא יסתכר. נצח ישראל זה הזוהר הקדוש. כששאלו איך יהיה לנו, כן? חותמת. תן לי אחריות שהתורה הזאת לא תעלם, כי לא תשכח מתיזרו. סופי תיבות יוחאי. אין שום אחריות חוץ מהדבר הזה. למה? למה כי לא תשכח מפי זרעו וסופי תיבות יוחאי? זאת האחריות שהתורה הזאת תישאר? היא תורה פנימית. היא תורה שלא אפילו תלויה כן, בחיצוניות שלך, בידיעות שלך. היא תורה של בחירה אלוקית בך כעם. הרבה יותר גדול, הרבה יותר עצום. זה אפילו לא תלוי, בוא נגיד ככה, במילים, ממש, אני מקסים בכוונה תחילה במעשים שלך. הקב"ה ברוך הוא בחר בך. כמובן, אם אתה מוציא את זה לפועל על ידי מה שאתה עושה, עד רבה. למדנו פעם את הפסקה שנותנת לנו את ההבדל בין הסגולה לבין הבחירה. אתם זוכרים את זה? הסגולה זה מה שקיבלנו, זה הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה נקרא סגולה. ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים. תרצה, לא תרצה, זה לא מעניין אותי. אז יש את הכלב השני, זה הבחירה, זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה מתחיל לפתח. באופן פרדוקסלי, עוד פעם, סופר, אומר הרב קוק במכתב שהוא שלח בזמנו, זה סד, שלעתיד לבוא השלב האחרון יהיה דווקא גילוי הסגולה יותר. זאת אומרת, הסגולה של עם ישראל תתגלה. הנה, היום אנחנו רואים ל"ג בעומר, מהילד הכי קטן עד הזקן הכי גדול, כן? זה לא כולם מבינים, אולי 99% לא מבינים כלום, אבל יש סגולה שפועלת, משהו מחבר אותנו לזה, יותר ניתן האחר. הגדולה הזאת נובעת מהדגשה מיוחדת של רבי שמעון באהבת השם לישראל. זה בדיוק העניין שאנחנו מדברים עליו. מה חידש רבי שמעון בר יוחאי? הנה התשובה, בפשוט, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה מה שהוא חידש לנו, שנדע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. תלך ללמוד לימודים כאלה, אתה תצא אופטימי. כמה השם אוהב אותנו. ועל זה היה אומר רבי שמעון על עצמו, אנא וחביבות תתלימית. כל מה שעשיתי בחיים שלי, כל מה שאני, זה רק להעצים את ההרגשה הזאת, את החוויה הזאת, את הלימוד הזה, את המציאות הזאת, שהקב"ה אוהב אותנו. כי עניינו העיקרי היה לעורר תמיד את יחס האהבה בין ישראל והקדוש ברוך הוא, כן, משני הכיוונים, הוא אלינו ואנחנו אליו. בסוד הכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם. זה דבר שהוא לא משתנה, אהבתי אתכם, נקודה. כי היה רבי שמעון בר יוחאי דוגל בחיפוש המדרגות הטובות, בגילוי נקודות האור שמסתתרות בכל דבר ודבר. זאת אומרת, אם יש אהבה כזאת גדולה, אתה כבר לא רואה רע במקומות, אתה מחפש את הטוב כדי להתחיל משם את התיקון בעין טובה. אז תשאלו אותי, כן, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא. במסכת שבת, הסיפור המאוד ידוע, שהילד יוצא מהמערה, שורף הכל, מה זה? עוסק בחיי שעה? נו, זה סותר את כל מה שאמרתי. בוא נראה. למרות, עכשיו אני מתייחס לזה, בשיעת הדשמיה, ולמרות שהשלבים הראשונים התייחסו יותר אצלו למידת הדין, כמו שהיה זה מסוי אצל כל תלמידי רבי עקיבא, הייתה להם שיטה לתלמידים של רבי עקיבא. מה אתם חושבים באמת, שמה שהגמרא אומרת שלא נהגו כבוד זה בזה זה סתם בפשט ככה? הרי הרב שלהם, רבי עקיבא, הוא היה אלוף העולם ואתה לרחק כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז איך רב כל כך גדול כמו רבי עקיבא לא מצליח להעביר את זה לתלמידים שלו? 12,000 זוגים, כך אומרת הגמרא, כן? בכוונה, כן? כדי שתדע שזה זוגות, זה חברותות. מה, הם לא יודעים? מה זה כבוד הדדי? אז מה קורה פה? כל תלמידי רבי עקיבא הייתה להם שיטה. שיטה של מה? של מידת הדין. דין זה אמת. הנה כשראה ששיטה זו הביאה חורבן לעולם, עד שמתו 12,000 זוגים תלמידים, כן? ציטטתי בכוונה תחילה את הגמרא של רבי עקיבא, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. כלומר שהייתה זו שיטה אצלם. מה זה נהגו? כשהגמרא אומרת נהגו, זה לא שיום אחד זה נהגו, זה שיטה. זה הייתה שיטה. מנהג של בניין. אני רוצה לחיות ככה. אז מה, איך? הם באים לישיבה כדי לא לנהוג כבוד זה בזה? מה זאת אומרת? אלא הייתה להם שיטה. שיטה שאומרת שמה שאמת, אמת. זהו, לא מעניין אותי שום דבר. אנחנו רוצים להיות אמיתיים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, אחרי זה סיפור של רחמים, אבל זה עכשיו לא מעניין אותנו. העולם הזה זה מידת הדין, מידת הדין. אם אתה אומר משהו שלא נראה לי, אין לך משקל בכלל. כן, זאת אומרת, אני הולך עד הסוף. אני לא מקבל משהו ששונה מהגישה שלי. זה נקרא דין. כל מדרגה היא מדרגה בשלמות ולא רוצה להתערבב עם מדרגה אחרת. אני חושב ככה, אל תבוא לנסות לשנות לי את הדעה. זה הרבה יותר עמוק מזה, אבל אין לי זמן לפתח את זה עכשיו. אבל לאט לאט. כלומר שהייתה זו שיטה ללכת אך ורק על פי מידת הדין. והיו אומרים שלפי הכתוב בתורה, אני נותן לכם עכשיו דוגמה, מה כתוב בתורה? ואהבת לרעך כמוך. אהבת הזולת צריכה להיות בדיוק כפי שאתה אוהב את עצמך. ואם אין לך אהבה עצמית, כי אתה אומר, אני אומר, אני בעולם הזה כלום, אז גם אתה כלום. אזי אין לך גם לאהוב אחרים. כל מה שאני אומר פה זה לא ממני, כן? זה המערל מביא את החידוש הזה. או באופן אחר, שכל מה שהיה נוגד את ההבנה של תלמיד אחד, היה זה דוחה ומסלק מפניו, כן? מלפניו, כדבר שאין לו משקל וחשיבות כלל ועיקר, זה נקרא לו נהגו כבוד, אין כובד למה אתה אומר לי עכשיו. והוא עניין רבי שמעון בר יוחאי ובנו, כשכמעט מתו אף הם, גם הם היו חלק מהתלמידים, וגם הם כמעט מתו. דרך אגב, יש אומרים ברמז שהמערה זה כמו קבר, הם הלכו קצת למות, אם לא היו עושים תשובה במערה. שמה הייתה תשובה, כן? למה? הפוך, זה מידת הדין, כמוך. אם אתה לא אוהב את עצמך, בוודאי, יכול להיות. בדיוק, אבל אם אתה נגיד האמת שלך זה להגיע למסקנה שהאדם לא שווה שהוא יחיה או שהוא נולד, אז גם אתה לא שווה שנולדת. אז יש מין אמת קיצונית כזאת. זה הרבה יותר עמוק, אני מסכים איתך ואני לא רוצה לבלבל אתכם, אבל אני לא רוצה, כן, לעניות דעתי, ליפול למלכודת, שחד ושלום אנחנו מורידים את התלמידים האלה, שזה עשו תנאים, למדרגה כזאת של חוסר כבוד בין אחד לשני, אי אפשר להבין דבר כזה. חורבן, חורבן של עם ישראל, אתם יודעים כמה מתו מהדבר הזה? לא רק 24,000. לאנשים האלה היו ילדים, והיו אבא ואמא, ואחים ואחיות, זה חורבן לעם ישראל. בסדר, לא חשוב, גם מלחמה, כן, באסכרה, אסכרה זה מלחמה, זה מלחמה שזה מלחמה. בוודאי שזה מסתדר. לאו דווקא, לאו דווקא. לא נהגו כבוד זה בזה, אם אתה אומר למשל שזה מלחמה, פשוט לא היו מקווים את ההוראות של המפקד. יוצא לקרב, הוא אומר לך, תעמוד כמה, אני עומד פה. לא רוצה, אני חושב שהוא תעמה, עזוב אותי. גם זה הולך ביחד. חוץ מזה, רק מבין שמתו באשכרה, שזה מגפה של דלקת גרון, כן? משהו מחלה בגרון. למה? זה עניין, להפריד בין עליון לתחתון. הגרון זה הצוואר, הצוואר זה החיבור בין העולמות. וגם אחרי שהותם שם, 12 שנים, כן, רבי שמעון ורבי אלעזר, היה קושי רב לקבל את עניין שיתוף הרחמים בדין. ולכן כשיצאו אחר אותם שנים וראו אנשים שהיו הופכים את האדמה וזורעים אותה, אמרו, כן, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כל מקום שנותנים אליהם יד נשרף. אז מה, אתה ממשיך עוד פעם? לא הבנת מה קורה? דרך אגב, אם נמקד את הסיפור הזה של התלמידים של רבי עקיבא בהיסטוריה, מתי זה היה? אחרי חורבן בית המקדש השני, נכון? חורבן בית המקדש השני בשביל מה נחרב? שנאת חינם, זאת אומרת שאחרי זה כבר נחרב, זה כבר הייתה שנאת חינם, התלמידים עוד לא מבינים? נחרב בית המקדש, ואתה יודע למה הוא נחרב, ואתה ממשיך. זאת אומרת שהשיטה שלנו הייתה כל כך חזקה, שהם בטח היו אומרים, זה לא בגלל מה שאני מתייחס, זה האמת, אני מתייחס לפי האמת. כן, למה חרבה הארץ? בגלל שדנו דין תורה. ככה כתוב. ולא הלכו לפנים משורת הדין. מה זה דין תורה? אתה הולך אכפת לנו, אדוני, עשית את האחר, עשית את האחר, אבל, אבל, אין אבל, שאני פה, זהו. עשית טובה. אתה לא מתחשב בכל מיני דברים, סביב, אולי הייתי במצב נפשי. לא, אדוני, עשית, נגמר הסיפור. הדלקת את החשמל בשבת, זהו, נגמר. אבל הייתי בסכנה, היה מלא, אין שום דבר, אדוני, הייתי מה שעשית, כן? אני גם יכול להגיד ככה.
למה
לא לקחת כאן של הפסוק? שקבל ברכוי, שיתף לדבר רחמים. זה שיתוף. מה זה שיתוף? ראה שהעולם לא יכול להתקיים בצורה כזאת. אז מה הם רוצים לעשות?
הם רוצים לעבור...
לא לחזור, ללכת לעתיד. הרי בעתיד לבוא, באמת נגיע למצב כזה. שמידת הדין בעולם, כי זה הרצון העליון של האלוה, לבריאת העולם. זאת אומרת, זה לא ילדים קטנים, זה אנשים שרוצים לגמור את התיקון. הם רוצים להגיע לשלב הסופי של מידת הדין בעולם. של אמת. אז רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, קשה להם להיפרד מהשיטה הזאת. הם יוצאים מהמערה, אז מי שלא מבין את הגמרא הזאת, מה הוא חושב? כן, בטמן. יש להם איזה לייזר שיוצא מהעיניים. כן, כל מה שמסתכל לא מוצא חן בעיניהם, רואים אחד להתעסק בחיי שעה במקום בחיי העולם, שורף אותו. אתם חושבים באמת את הגמרא מספרת לנו סיפורים כאלה? מה זה אומר הדבר הזה? זה פשוט אומר דבר אחד פשוט. כל מה שלא מוצא חן בעיניי, אני מבטל אותו. זה מה שזה אומר, זה רמז. אתה לא בשיטה שלי, תראה את הכיפה שלך, אתה עוד מפה. יש אנשים שעושים דברים כאלה? חז ושלום. צריך להיזהר מהדבר הזה. עם מי אתה לומד? מי זה הרב שלך? פשל אותו כבר, הלך. יום אחד אמר לי, כן הרב קוק, מי זה הרב קוק? למה אתה קורא לו רב בכלל? מי זה הקוק הזה? כן, שמור. ככה אתה מזלזל באנשים? איזו
שאלה, מתי
זה לא נמצא
רבי
שמעון
אמר במערה?
זה לא נכתב שמה. הם למדו שמה, אבל הכתיבה הייתה מאוחר יותר עם רבי יצחק, וכן יש כמה חבורות, זה כתוב שמה, בהידרה.
לא, כי יש כאן
מידה, אני חושב שמה
שאתה אומר,
עכשיו נראה
שהיא אולי להם כאן תובנה כזאת.
בוודאי. וכאילו כאן
היה
איזה מפה. בוודאי. המהפך היה... אז הוא מספר את התורה
הזאת,
מפה. יפה. בדיוק, זה מפה. ממש, הגילוי מפה. אבל אתה תראה שזה לא מיד מפה. עובדה, הם יוצאים אחרי 12 שנה, וזה עדיין לא זה. כן, מה יוצא? הנה. עד שיצאה בת קול ואמרה להם, לאחי ועולמי יצאתם, זאת אומרת, לא מספיק? חזרו למערכם, תחזרו עוד פעם. עכשיו יש פה שינוי דרסטי. כי גם אחרי י"ד שנים היה קשה להבין עניין השיתוף בין הרוח והחומר, בין מידת הדין ומידת הרחמים. וכשהיו רואים אנשים פשוטים שלכאורה סותרים את שיטתם בגלל שהיו עוסקים בעניינים רפניים, היו מסוגלים להחליב את העולם, כי היו נעולים בגלשתם הם. ללא נתינת כובד במשקל לכל מי שיצא מן הקודש לשיטתם, הוא כבר מחוץ לקודש. כשהיה עוסק בענייני העולם הזה. אבל, ופה השינוי, כשיצאה אותה בת קול והחזירתם למערה לתריסר חודשים נוספים, זאת אומרת עוד 12 חודש, כדי להשלים 13, אתם יודעים מה הם אמרו על עצמם? כן. הם התבטאו באופן חריג מאוד וכינו את עצמם רשעים. אתם יודעים מה זה? רבי שמעון אומר על עצמו, אני רשע. עכשיו הבנתי מה זה הרשעה שלי. מה זה הרשעה שלי? כן, מה זה רשע? רצון של עצמו. רק אני צודק. אני לא יכול להיות כולל, אני יודע תבין, איך אני חושב זה האמת. איך אפשר להבין דבר כזה? באומרם, משפט רשעים בגהנום 12 חודשים, על עצמם. ובגלל שאני רשע, אני חייב ללכת לגהנום הזה. עוד 12 חודשים, אני מקבל עליי, הקדוש ברוך הוא, כי אני יודע שלא התנהגתי כמו שצריך, במרכאות. אז אני צריך עכשיו השלמה. מה קורה אחרי 13? למה 12 זה לא עבד? 13 זה עובד? 13 זה אחדות. ברגע שאתה מגיע לאחד, לאהבה, אתה מבין שצריך דווקא לאחד בינתיים לפחות בעולם שלנו היום. כלומר רבי שמעון בר יוחאי זה לא שלא צודק חד ושלום, הוא צודק וכל התלמידים של רבי עקיבא צודקים. העולם הזה צריך להיות לפי מידת הדין כמו שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אותו, והם רצו רק לקדם את תהליך הגאולה עוד יותר. אבל בינתיים, כשהעולם לא מסוגל עדיין לזה, צריך סיפור. כי צריך קיום לעולם. לסוף התקבלה תשובתם, ויצאו מן המערה. עכשיו תראו, יש תופעה מיוחדת שנוסעו מן המערה. צריך לקרוא את הגמרא, לפעמים אתם יודעים סיפור, וזה שאתם חושבים שאתם יודעים אותו, אתם לא הולכים לקרוא אותו עוד פעם. וכשאתה קורא אותו עוד פעם, פתאום אתה אומר, רגע, זה לא מה שחשבתי. אני נשארתי בסיפור שפניהם יוצאים, ומה קורה? כן? תראו מה כתוב. והבינו שהאיזון העדין בין החסד והגבורה חייב להישמר. זה לא שהם אמרו, התבלבלנו. כל מידת הדין לא שווה. רק מידת הרחמים, לא. ואכן היה, רבי אלעזר ממשיך להיות ביקורתי ביחס לכל מה שאני רואה בחוץ, אלא שעכשיו היה גם רבי שמעון מרפא וממתק את הכל. זאת אומרת, אני לא מבטל את מה שהיה לפני, אבל רק הוספתי את הרובד החדש, זאת אומרת מידת הרחמים. בדיוק, בדיוק, אברהם הוליד את יצחק. רק אז אמר לבנו בזה הלשון, תשימו לב מה אמר האבא לבן, בלי, די לעולם אני ואתה, זהו, הבנתי את השוד עכשיו. העולם הזה עכשיו, איך שהוא נמצא, אנחנו חייבים להיות אחד כמוני, אחד כמוך. אחד שהוא ביקורתי ואומר לאנשים, תשמרו שבת, תשמרו אוכל כשר, תשמרו הכל. ואחד שבדיוק לידו, ואומר, בסדר, אבל אני אוהב אותך בכל זאת, אני רואה את הטוב שבך, וכו' וכו' וכו'. אני ואתה יכולים לקיים את העולם, כי בשיתוף מידת הרחמים, במידת הדין, יכול העולם להתקיים. לא רק להתברא, להתקיים. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום הבין את סוד מידת הרחמים, הוא גילה את מושג הזמן. מה זה מידת הרחמים? זה הזמן. זה פשוט מושג של זמן. מידת הדין זה מיד, כן? ברוך שאמר, היה עולם. ברוך אומר, מוסף. פורק הזה, הוא מקייף. זאת אומרת, שזה הקדוס ברוך הוא בבריאת העולם. אלוהים, 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 אלוהים. כשמופיע אדם, כתוב ביום עצות, השם אלוהים. ארץ ושמיים. יש שיתוף פה, אדוני. אתה כבר לא יכול להיות רק במידת הדין. אז מה כאן מתבסף בכל העניין הזה? המושג הזה של זמן. זמן? זה ברכה לאדם, לאפשר לו לאט לאט להתקדם, לא רק להתקדם ולעשות תיקון, תשימו לב. את התהליך עכשיו הוא הבין. כן, אמרתי לכם פעם שיש הבדל בין תהליך לבין תאריך. כשאתה רוצה גאולה עכשיו, שכחת תהליך. אתם יודעים? אנחנו רוצים שהגאולה תהיה, ממש. הכי קרובה שאפשר. אבל אני אגיד לכם גם דבר אחר. כל יום שהגאולה לא הגיעה, צריך להגיד ברוך השם. אם הייתה מגיעה ולא היינו מוכנים, הייתה שורפת אותנו. זה נותן עוד כוח לאדם להתקדם ולבנות משהו. התהליך שמקדם כל דבר בעולם, אסור לשכוח תהליכים. אנשים שוכחים מה זה תהליך. תשאלו אנשים מה זה גאולה, תגיד לכם משיח. מה זה כל מה שעשינו עד עכשיו לא שווה כלום. כל יום שעובר לא שווה כלום. העיקר היום שהוא יבוא. זה לא נכון. יש. התחלת בגאולה. יש גאולה, ויש גאולה שלמה, כתהליך אחד גדול. ובשביל מה? אני אתן לכם שאלה פשוטה. אם היה לכם עכשיו שלושה כפתורים, כפתור אחד אתה לוחץ, מפוצץ את כל עזה וסביבותיה. מיד עכשיו. אתה בטוח, זה עובד. אחד שני, לוחץ, יש לך בניין בית המקדש וגילוי משיח. שני כפתורים, נסכם פה. מי היה לוחץ ומי לא היה לוחץ?
אפשרות לאדם להתבשם ולתקן את עצמו, אז בשביל מה נברא העולם? מה אתם חושבים שאין את הכפתורים האלה לקדוש ברוך הוא? הרי הוא ברא את העולם בשביל הזמן, בשביל לתת לנו להיות חלק בתהליך הזה, לבנות את עצמנו. זה לא עניין ללחוץ על כפתורים.
רבי שמעון הבין שרק בשיתוף מידת הרחמים בדין, כלומר בנתינת זמן לאדם, רק כך הופך האדם להיות שותף אמיתי במעשה בראשית. אם יש לך כפתורים אתה כבר לא שותף. רק דרך עבודתו העקבית והארוכה של האדם הוא חלק בלתי נפרד מגאולת העולם. יש גאולה, אבל מה אתה בתוך הגאולה הזאת? שום דבר. אבל אם אתה עובד, אם אתה עושה את העבודה של התהליך, אז אתה חלק מהגאולה. להבין ללמוד את המשיח, גם אני חלק מזה. רבי הבין אז את סוד הפסוק בבראשית, נעשה אדם. מה זה נעשה אדם? הוא הבין כי העשייה זו איננה רק ממעלה למטה. זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר בוא נעשה אדם. לא. שהבורא ברא את האדם ויניחו בהי אלמה. לא. אלא נאמר שם נעשה בלשון רבים. כלומר אני הקדוש ברוך הוא יחד איתך האדם. שנינו כביכול נעשה אדם. אני רוצה שהבניין שלך יהיה אני ואתה ביחד. שנינו יבנה אותך. נעשה אותך יחד, כשותפים בתיקונך ובתיקון העולם כולו. אתם מבינים את החידוש פה? זה נראה לומר שלזה קיבלו חכמים במזמור הידוע על בר יוחאי. נעשה אדם נאמר בעבוריך. מה זאת אומרת נעשה אדם נאמר בעבוריך? זה אומר שזה המודל של האדם. אלא כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, זאת אומרת, תהליך נאמר בעבוריך בגלל שהבנת את הסוד הזה. זה התחדש לי היום בסייעת הדשמיא, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא. כשהשכל הוא העיקר, לא ניתן מקום למידת האהבה. אין מקום לאהבה, זה שכל, זה דין. כשמרכז הכובד נמצא בראש ואינו מגיע ללב, האור מופיע ללא תיאורים שמתאימים לו, ויכול לפעול חס ושלום כמזיק ולא כמועיל. אז מה אם אתה יודע? אז מה אם אתה חושב שאתה אמיתי? אם אין לך את הירידה, את הסילוב של המוח הזה עם הלב, אם אתה לא מחמם את זה דרך המידות שלך, המוח הקר שלך יכול להרוג. אז זה שלא מעשו אנשים עם מחשמם וזקרה. מוח שכל קר, בלי לב, עושים ניסויים על בני אדם. לכן למרות גדולת התלמידים, חבר שלום לא שם עם השווה ביניהם עכשיו, אבל צריך להבין את הדברים. למרות גדולת התלמידים של רבי עקיבא ורום מעלתם בתורה מבחינה שכלית, לא נהגו כבוד זה, וזה לא נתנו משקל. השכל פעל לבד ולא התלבש במידות. כן, אני מגזים בכוונה תחילה. כן, כמובן אי אפשר לדבר על גדולים כאלה בצורה כזאת. אני מדבר רק בלימוד בשביל עצמנו. צריך להיזהר מאוד שהתורה שלנו לא תהיה שכלית בלבד. היא חייבת להיות שכלית, אבל היא צריכה להיות כלולה גם כן בלב. כן, בדיוק, נכון. הכבוד זה לב בגמטריה. זאת אומרת, שאין לב, יש רק שכל, תיזהר מאוד. מכך נוצר פירוד בין התלמידים. והרי הכלל הידוע הוא שבמקום ריבוי אורות שכזה, כשאין מידות וסיורים להכילו, הכלים נסברים חד ושלום. כן, מה זה סבירת הכלים? ריבוי אורות זה כלים קטנים. המדרגות הרוחניות אינן יכולות להתגלות בצורה מאוזנת המעניקה חיים, אלא כשיש להן מקום לחול עליו. המקום הזה הוא סוד האהבה והאחדות. אם אתה לא מגיש לפני הקדוש ברוך הוא כלי שלם של אהבה ואחדות, אני לא יכול לתת לך מוחים. מתי קיבלנו תורה? מה זה תורה בחג השבועות? זה מוחים, נכון? זה אור. אורייתא. אור. רק כשהיינו כאיש אחד בלב אחד. נכון? הנה, קצת הדברים. אתם חושבים שהיו חבורה, כל אחד דוחף את השני, זוז, אני מקבל ראשון, אני מקבל ראשון. איפה היה? בכלל לא היה מופיע, כתוב ברכות שם, בכלל. רק בגלל שבאיך עם ישראל תמנה בדהר, כאיש אחד בלב אחד, רק אז מקבלים תורה. גם היום אותו דבר, בחג השבועות. אוי ואבוי לנו אם אנחנו מופיעים כל אחד לבד, עם התורה הפרטית שלו, לא אכפת לי מהשני. אתה רוצה לקבל תורה? כן, הרי עוד מעט אנחנו מקבלים תורה, נכון? חג השבועות זה עוד פעם, זה חידוש מתן תורה, זה לא היה פעם אחת בהיסטוריה. אתה רוצה לקבל תורה לכל השנה כולה הבאה בעזרת השם? אתה צריך להופיע עם נשמה כוללת. אתה צריך להיות כלל ישראלי. אתה לא יכול להיות אדם פרטי לבד שמופיע ככה, אני, זה לא אכפת לי לקבל.
אם
הסיפור
של מידת הרחמים, מידת הדין, זו הדרך הנכונה. כן. כך למה רבי אלעזר איך
הוא ראה
את אותו
יהודי עם האדכים? הפסיק מידת
הדין.
מה קומת הפסיק? יש מידת הדין. הוא לא מכריז, זה כבר לא חורבן, נפחת לאבא. זה כבר לא מכריז, זה ביקורת. לכן אמרתי שהוא שומר על הביקורת.
הוא
קולן
את זה בתוכו גם את...
בוודאי, בוודאי. הכל הופך להיות אחדות אחת. מה יצא מאברהם ויצחק? יעקב. תשאלת. זה סוד הרחמים. שמה, כן. כמה דברים שקרו, כן.
כשהוא
לקחת לסמן, שביש מאוד, ועושים
שם מאוד דגן. מה
אתה עושה?
ועוד איך
הוא נבן בקרמן, ושכאילו בנים. הוא בא לזה כן, שם כאילו, ולא... לא עשה את זה בשביל מי. זה ממש איזה המשוואה. כן, לא. כל כך, יפה. כתוב הרגיל בנר, אביאם לדנים תלמידי חכמים. אז הוא שם היה דגן. אז הוא לא עשה את זה בשביל זה. לא היה לו אינטרס. כן, זה מה שהוא...
הוא נכר עוד
בדערות. עושים מה זה בדערות. עכשיו ניכנס קצת יותר לעניינים, לא יותר מדי פנימיים, אבל לפחות קצת שניגע בעניין של רגבי. ושאר הכוונות מסביר הארי הקדוש, כן, שמספר המתים במגפה שפקדה את דור המדבר, שהחל לבנות אחרי בנות מדיין, אף הוא עלה למספר 24,000. אותו דבר. מה אומר פה אריגן? ברמם? כמובן רואה כסר, כן, בן, לא בים, בן, תלמידי רבי עקיבא ואותם אנשים שהיו במדבר. הוא מגלה שדור הגאולה האחרונה, זה גם כתוב בחסד לאברהם, יהיה מורכב מאותן נשמות שנכחו במעמד הר סיני. כלומר, הדור של הגאולה זה אותו דור שהיה בהר סיני. ומה שלא תקנו אז, יהיה להם המבחן והניסיון הגדול, לתקן היום. הם שוב יגיעו לרמות רוחניות נשגבות, אלא שהפעם תהיה חובה להלביש את האורות בכלים ראויים להם, במידות של אהבה ואחדות, וכל זה כדי להביא משיח לעולם. אנחנו עדיין באותו מבחן, וברוך השם אפשר לומר שהמבחן הזה, תיקנו כבר חלק גדול ממנו. כי למה יצאנו מארץ ישראל? בגלל שנת חינם, זה היה חורבן, נכון? ועכשיו, ברוך השם, חזרנו לארץ ישראל. כבר 59 שנה שחזרנו פה, למה? בגלל אהבת חינם. זאת אומרת, כשחייל מוכן להקריב את עצמו בשביל אדם אחר, בגלל אהבת חינם, אפילו שלא מבין מה הוא עושה. פשוט הולך לצבא. זה לא פשוט הדבר הזה. זאת אומרת, שאנחנו זכינו היום לאהבת ישראל גדולה, ולכן חזרנו לארצנו. אז התיקון נעשה כבר הרבה. כמובן שעכשיו צריך לתקן את זה עוד יותר, כי אנחנו רואים את הבעיות היותר פנימיות עכשיו. אבל לאט לאט אנחנו מתקדמים. זה תהליך. אחד אומר לי, אבל המלכות, למה לא מתגלה? אמרתי לו, אתה יודע מה זה מלכות? כן, אנחנו אומרים ברמת בציר השירים, אחות לנו יהיה קטנה ושעדיין אין לה. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אמרתי לו, אתה יודע מי זאת האחות הקטנה הזאת? זה כנסת ישראל, היא נקראת אחות קטנה ושעדיין אין לה. אין לה עדיין את האיברים, כן, של ילדה, של אישה גדולה. אז מה, אתה זורק אותה? לאט לאט, היא גדלה, המלכות היא קודם כל נקודה קטנה, אנחנו לומדים את זה, נכון? וזה בספרי הסוד. שהמלכות קודם כל היא נקודה באחור בכלל. ואחרי זה היא גדלה, ואחרי זה צריך נסירה, והיא עוברת לפנים, ועוד פעם הופכת להיות נקודה קטנה, ועוד פעם גדלה, ואז יש זיווג וייחוד בן זון. אז מה, ככה אתה זורק את התהליך בגלל שהוא לא מוצא חן בעיניך בימים הראשונים של ההיסטוריה? אתה לא מכבד תהליכים? ככה אתה עושה עם הילדים שלך? כשהילד לא יודע ללכת, אתה זורק אותו לזה, ואתה אומר לאישה, תשאי אחד יותר טוב. אין תהליך? עלינו להבין שלפי מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא נראה לומר שאפילו במדרגה שהיא לכאורה גבוהה מאוד של בקיאות בתורה ובמעשה המצוות לבד אין בכך די כדי לקבוע שהאדם אכן הגיע להשגות רוחניות בחייו. לא יודעים איך אני יודע כמה דפים של גמרא בעל פה שהגעתי להשגות רוחניות כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אגיע. זה לא מספר דפים, אין פה כמות, יש שם איכות. חיים דתיים שהם מנותקים מפנימיות ומנשמה אינם מעניקים תוכן ויציבות נצחית, ולכן בחיים שכאלה אין חסינות מפני הקליפות וההתקפות החיצוניות. זה לא ככה שאתה מודד כמה אתה דתי בגלל שאתה עושה פעולות. עם ישראל אינו עוסק בדתיות. התורה דנה בחוקי היקום שעליהם מושתת העולם כולו. אנחנו מדברים פה על היציבות, על דבר הרבה יותר רחב, יותר אמיתי. זהו הבסיס שעליו נבנים כל בנייני העולם. דוגמה קטנה, לפי תורת הסוד אין איסור לבנות, אלא שלא כדאי לבנות. אתם מבינים את ההבדל? ילד קטן, אתה אומר לו אסור לבנות, אתה לא יכול להבין. ילד גדול, איך תגיד לו אסור לבנות? תסביר לו, אתה יודע מה קורה אם אתה גונן? לא כדאי לך, בוא אני אסביר לך. אז כבר עלית במדרגה הרבה יותר גדולה. יש להבין קטנים שמחנקים אותם לשטויות. עשו חגורה, מה יש לי קרה? זוגת אותם חגורה? פשוטר לא יתפוס אותך? זה לא בשביל הבטיחות שלך? ככה אתה מחנק ילדים? אותו דבר בתורה. תעשה מטילה. אל תגמור, כתוב. בגלל שכתוב? בוא לאט לאט תגדל ותבין שלא כדאי לך לגנות. כשאדם חוטא ומערער את האיזון שלו ושל כל היקום, תסביר לו שאתה שובר, עכשיו יש מנגנון עדין, הכל עומד. וכל פעם שאתה עושה עבירה, הכל מתמוטט בגללך, אתה לא מבין שהסדר הזה אולי תלוי בך, עכשיו בוא שנייה. אתה שובר את המנגנון הזה עם כל שטות שאתה עושה, עם כל שקר, עם כל גניבה, עם כל... לא יודע מה. זה כבר הופך אותך לאדם הרבה יותר אחריותי. אתה כבר לא גונב בגלל שאסור לגנוב. אתה אומר, אם עכשיו אני גונב, כל העולם הזה הולך להתמוטט בגללי. כל האיזון הזה כמעט הגיע, עכשיו אני הולך להראות הכל חז ושלום. ברגע שהוא פוגם, האור מסתלק ממנו, או ליתר דיוק, הוא מפסיק לזרום דרכו. ונראה לעניות דעתי שאי אפשר להטיף לתיקון המידות בלבד, כי זה טיפול חיצוני למדי. גם תיקון המידות זה לא סתם ככה חיצוניות. התיקון הוא בניין של קומה שלמה מאחדת אורות וכלים. זה מה שצריך להסביר לאדם. אנחנו עכשיו ניגשים ממש לעניין ל"ג בעומר. אחרי ל"ג בעומר נשארים עוד טוב ימים. זאת אומרת 17 יום, עד חג השבועות. זה טוב, כן. לפני זה זה לב, אחרי זה זה טוב. כן, אז לב טוב זה כל ספירת העומר, ובאמצע יש לב. זאת אומרת גילוי. גילוי זה לב טוב. כדי להשיג את אור התורה שעתידה להופיע בחג השבועות, או האור שעתיד להופיע בחג השבועות. המגפה בקרב תלמידי רבי עקיבא פסקה בל"ג בעומר בזכות האור הפנימי שהופיע ושתמיד מופיע ביום זה ביקום כולו. כלומר, בל"ג בעומר, כן, במוצאי שבת, ביום ראשון, אותו אור שהופיע אז, מופיע גם היום. היום נראה? בזמן הזה. זה לא היסטוריה, אנחנו לא לומדים היסטוריה. זה אקטואליה. רק בגלל שחל שינוי בשורש, רואים אנחנו תוצאות מוחשיות בחיי העולם הזה בתוצאה. והנה, הקבלה מלמדת שכוחו הפנימי של ל"ג בעומר גנוז בספירת הוד שבהוד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הוד שבהוד. זה ל"ג בעומר. מה זה העניין הזה? כבר למדנו בשיעורים הקודמים שבקומת עשר הספירות יש בחינות של בכוח ובפועל. מה זה הבכוח? זה המוחים. לא כתבתי אותם פה, אני מפריד בכוונה, אבל אסור להפריד ביניהם. כתר, חוכמה, בינה, או חוכמה, בינה ודעת, לא חשוב עכשיו. זה נקרא אורות, זה נקרא מוחים. זה הבכוח. שלב הבכוח מתחיל מן הראש. זה הראש. הוא מסתיים באמצע הגוף. מה זה אמצע הגוף? כלומר, החל מן הספירות העליונות, כתר חוכמה בינה, תן הראש, עד חסד, גבורה, תפארת ונצח. חסד, גבורה, תפארת ונצח, שייכות כל אלה עדיין לבחינה עליונה. שהן עדיין בחלקו העליון של הגוף. כל אלו הספירות נחשבות לשלב הפוטנציאל, עד נצח. משם ולמטה, מתחיל החלק התחתון. זאת אומרת, החלק התחתון זה... ספירת הוד, יסוד ומלכות. מה מופיע מיד? מה אתם מבינים מיד? שספירת האות מה היא? ציר, ציר. שעובר בין הפוטנציאל לבין ההתגלמות. אתם יודעים מה זה ציר? זה הדבר הכי חשוב. נכון, פואל? אם אין ציר בגלגל, זה הלך על האוטו. כל מהמנוע יכול להיות מה שאתה רוצה. אבל אם אתה, כן?
עתיר הדבר שמחבר בין מה שהיה לבין מה שיהיה. מפעם ולמטה מתחיל החלק התחתון של הגוף, הוד יסוד מלכות, והוא נקרא לבר מגופה. לפי תורת הקבלה אנחנו קוראים לזה מחוץ לגוף, לבר מגופה, כמו הרגליים, שהם מחוץ לגוף.
מה?
לא, לא. הנצח הוא עדיין בעליונים, ההוד הוא בתחתונים. אי הוא, מה אנחנו אומרים? אי הוא בנצח ואי היא בהוד. כן, יש רמז לזה. אי הוא, זאת אומרת גם, נמצא עדיין עם נצח, ואי היא המלכות בהוד. זה שני הרגליים, אבל אחד קשור לעליון והשני קשור לתחתון. דרך אגב, יש רמז לזה ברצועות של התפילין, איך שאתה קושר אותם לפנים לפי תורת הסוד. כן? שאחד אתה מכניס אותו לחגורה מלמטה ומחזיר אותו למעלה, זה הצד הימני, והצד השמאלי מצטלצל ויורד. זה רמז. שאחד למרות שהוא באותה קומה הוא נכנס בחגורה ועולה, והשני שהוא כאילו באותו קומה, כן? פרפל בגופה, אבל למרות זאת יש הבדל ביניהם. נמצא ולמטה מתחיל החלק התחתון של הגוף, הוד יסוד מלכות, והוא נקרא לבר מגופה. תפקידו של החלק הזה, התחתון, כן? הוא לגלות את בחינת הבפועל, כלומר, הביצוע המעשי של המחשבה המקורית. אם אתה לא עובר לרגליים, לא עשית כלום. אנחנו רוצים שתראה לנו בעשייה, במעשה, מה שאתה מדבר באוויר כל החיים. בוא נראה בפועל איך אתה מתנהג. אז תעשה לי אותה לומד תורה כל היום, שאתה יוצא בחוץ, אתה דוחף אנשים, מקלל במכוניות וזה. בוא נראה איך אתה חי בעולם בכלל. איך אתה מדבר עם אצלך, איך אתה מדבר עם הילדים, איך אתה מדבר על עצמך, איך אתה מכבד את הבריות. כן? תופס ציפורים כל היום. בוא נראה מה אתה עושה. כותף עלים, נותן בעיתות וכל מה שמפריע לך בגביש. בוא נראה איזה כבוד יש לך. סבירת הוד שבהוד נמצאת בציר שבין הבכוח לבפועל. שם נשלם הפוטנציאל ומשם מתחיל הביצוע. ונראה לומר בסייעתא דשמיא, שבנקודה הזו בדיוק מתחיל המימוש האמיתי של כל קומת השכל. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, אל תדברו איתי על דברים רוחניים סתם, אם אתם לא מסוגלים לחיות את זה, לא רק ללמוד, אלא לחיות את זה. וזה הסוף של הקבלה. הוא לא קלקל חס ושלום רבי עקיבא, אבל לכן הוא, התלמידים שבדרום, שרבי עקיבא לקח אחר כך, ואחד מהם הוא רבי שמעון בר יוחאי, זה התיקון לכל אלה שמתו, בדיוק. שם היה מוות, פה חוזרים לחיים. בוודאי. כנראה שהייתה שיטה שם, אז לחזור למציאות של דין, של אמת, לסיים ככל האפשר את התיקון. הרי כל הגדולים בישראל, גם אלה שאחר כך יצאו או קרה משהו, זה בגלל שהם רצו לזרז את תהליך הגאולה. זה לא סתם. שרצו להגיע למידת הדין הסופי. של קורח. כי כל העדה כולם קדושים. זה נכון. אז זה לא עכשיו.
זמן.
כן, יש זמן. אין לך תהליך.
שלמה.
כן, הרבה, כל התיקונים.
כולם.
נכון. מכאן מתחילים בעצם הכלים לגלות את האור. ורק במצב כזה ניתן לדבר על דמיין שהולך ונשלם בהגיעו למלכות המגפה פסקה בקרב תלמידי רבי עקיבא כי גילוי האור בכלים גבר על האור שהיה עד כה מסולל כלים. כלומר, עכשיו יש גילוי בכלים, אז מפסיקים למות. כי זה אור בכלי, זה טוב. כשחז"ל אמרו שהתלמידים לא נהגו כבוד זה בזה, נראה לומר בתחילת דשמיא, תתכוונו להרבה אור שלא היה לו מקום לחול עליו. היו להם הרבה אורות. אבל היה חסר ההוד יסוד משהו. בא רבי שמעון בר יוחאי ואמר, אני מטפל בספירה הזאת. אתם יודעים שזו הספירה הכי קשה. הכי קשה, בתורת הסוד, הספירה הזאת היא קשה מאוד, חבל על הזמן. וההוד שבהוד זה הקושי בריבוע.
מה זאת אומרת
קשה? קשה בגלל שכן כל היום דבר, יש לנו רמז על חורבן בית המקדש. הרי כל אחד זה אלף, אלף הראשון, אלף השני, אלף רביעי, אלף החמישי שהיה חורבן בית המקדש שם. ההוד הוא מדרגה של חושך, בגלל שהוא שיר, אתם יודעים שכל דרכים, כל הדרכים הם בחזקת סכנה. ברגע שאתה יוצא לדרך, מן הכוח אל הפועל, שם מופיעה הקליפה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, קליפה עזוב, אני מטפל בה.
הוד שבהוד הכי קשה, תשימו לי שם התחנה, שם אני רוצה להיות. זאת אומרת, אתם לא יודעים איזה חסד עשה איתנו רבי שמעון בר יוחאי לצאת מהעולם דווקא בתאריך הזה. בלי הכוח הזה, בלי התחנה הזו של אור, אני לא יודע מה היינו עושים. מי שלומד, ממש מרגיש את זה בפועל, אני אומר לכם בכנות, אני לא יודע מה היינו עושים, היינו עושים לאיבוד חזה שלו. הכוח הזה שהוא נותן לנו, כן? תדמיינו לכם את רבי שמעון בר יוחאי בדיוק במעבר הזה, מעבר מאוד מסוכן, שכל אחד עובר לבד עכשיו, ורבי שמעון בפתח אומר, חייב אומר, עבור, 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 עבור. אני ואתה יכולים לתקן את העולם כולו, ואם אתה לא איתי, כתוב שם, אני לבד. כן, אבל בסוף זה רק הוא לבד. דרך אגב, כתוב שלעתיד לבוא, כן יבוא כל בשר לראות את פני אדון השם, אומר הזוהר ברשב"י. פני המלך, הפנים של הקדוש ברוך הוא זה רבי שמעון בר יוחאי. איך אתה מבין דברים כאלה? אתם לא יודעים איזה מעלה זאת. אתם לא מבינים בכלל אנחנו מדברים, על מה אנחנו מדברים. כשאתה רואה ילד קטן מדליק מדורה, צריך לנסק אותו. הוא לא יודע מה הוא עושה, אבל הוא קשור לאור. כמו שכל בלי מידות, זה מה שפדם, זה מה שגרם לסבירת הכלים בהם. ולג בעומר, בספירת הוד שבהוד. עכשיו תשימו לב, יש עוד סוד. הרי זה ספירת העומר, נכון? שבוע ראשון, שבוע שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי. מה זה שבועות? מלכות. יפה, דוד המלך. כן, שבועות. חזה שבועות, נכון? רות, דוד, אנחנו קוראים רות. מה, אתה חושב ככה? אם תראו, לא ידעו מה לקרוא כבר. עזל, כל מה שהיו, כל המגילות. עכשיו, אם זה מלכות, אמרתי מקודם, ככה למדנו בספרים הקדושים, כי אתה נשמע, מתי מתחילה המלכות? מאיזה ספירה? עכשיו אמרתי להוד. להוד. היא בהוד. המלכות קשורה להוד. זאת אומרת, מתי מתחיל הבניין של המלכות? בהוד שבהוד. זאת אומרת, באיזה יום? בל"ג בעומר מתחיל איזה חג? השבועות. זאת אומרת, ביום ראשון הזה, אם אתה יודע לכוון, במה אתה נוגע? בחג השבועות, אבל ברובד הפנימי, הנשמתי, לפני שזה יגיע לעולם. 17 יום לפני שזה יגיע לעולם, בלוח, אתה כבר יכול להגיד בלי לסקר, היום זה הנשמה של חג השבועות. ל"ג בעומר. בוא נראה את זה בטקסט.
אגב,
השיעור הקודם אמרת שההתקדמות בספר מחלוקים כל יום זה פרטים שלו, וזה לא נראה, לדעת
אותו זה יותר
מהר. נכון. אז פה החלטי בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי. בשלב האחרון, הכל נכנס ביחד.
לא שאלה.
וירצו מן הבור, זה כמו יוסף. כל יוצא המתקוע מסכן 20 שנה, ובסוף הכל מהר.
עכשיו,
לפני כמה דקות, כל ספירה של שמים, ושהעול היה בדיוק תחילת החורבן. אמרת בתומנות שהחורבן הוא התחלת של המלכות. בוודאי. נולד. בוודאי, כתוב שמסך נולד ביום, ספירת כלים, ביום. בל"ג בעומר, בספירת הוד שבהוד, התחילו הכלים להכיל את האור, ואז התגברה האהבה באחדות על כוח שקילה את התלמידים עד כה. תהליך בניין הכלים לקיבול האור ממשיך עד יום חג השבועות שאז נתגלה המלכות. בצלי האחרון מופיע האור בשלמות באופן ברור וגלוי, זה חג השבועות. המלכות היא הביטוי של כל העליונים בעולם הזה. במלכות הרוח מופיעה כגשם, כגשמיות. מה שהיה רוח עד עכשיו הופך להיות גשם. החיבור שלנו לחג השבועות נעשה בקלות יחסית, כי אז נמצא האור מצומצם ומוגבל בכלי של המלכות. אז בחג השבועות אתה חי, זה יום טוב, אתה יודע שזה חג השבועות, אז אתה שותה חלב, אוכל מאכלים, שמח וכו' וכו'. וזה מאפשר לנו כביכול אחיזה בו. אם נדייק יותר בדברנו, המלכות היא גילוי היותר מוחשי שהתחיל כבר באופן קצת יותר רוחני בהוד שבהוד. אם אתה קצת דק יותר, יותר פנימי, מתי תתחיל את חג השבועות? עכשיו, ביום ראשון הזה, בעזרת השם. ולפי זה יוצא כי יום ל"ג בעומר הוא בעצם הנשמה של חג השבועות. מי שמבין זאת, יחיה את היום המיוחד הזה, גם ברובד הפנימי שלו, ויקבל את הכוח הגנוז בו. ל"ג בעומר הוא הכנה רוחנית לחג השבועות, זהו המקור העליון של חג השבועות. לכן כל מה שיסודר בלג בעומר, עשו שידורים חזקים ברמה רוחנית, הוא אשר יופיע ברמה הגשמית והמוחשית בחג השבועות, שיהיה הכל לטובה, אמן כמו.